טוב. אנחנו בסדרה של לימוד ופסיקת הלכה, ועסקתי קצת, בהתחלה עסקתי במעמד של ההלכה בתוך המסגרת של התורה, וטענתי שזאת הליבה של המושג תורה, ואחרי זה אמרתי משהו שהוא לכאורה סותר, המושג הלכה, כן, אם אני אומר שההלכה זה הליבה של המושג תורה, זה אומר שבעצם התורה זה ההלכה פלוס עוד כמה דברים פריפריאליים. זאת אומרת, ההלכה זה המוכלת כולה בתוך התורה ועוד כל מיני דברים חוץ מההלכה. ואחרי זה פתאום אמרתי הפוך, שבעצם ההלכה זה, 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 זה מושג שהוא רחב יותר מאשר המושג תורה. לא שהוא מוכל בתוך המושג תורה, אלא להפך. במובן הזה שיש דברים שהם קשורים להלכה, ועדיין אין להם באמת מעמד של תורה. דיברתי על דינא דמלכותא, על, כן, על חושן משפט, על כל המהלכים האלה שאני לא אחזור עליהם כאן. לקראת הסוף של הפעם האחרונה, התחלתי להיכנס למעמד של דיני דרבנן. והטענה שלי הייתה, את זה כבר אמרתי ככותרת, אני עכשיו רוצה לפרט את זה, אבל ככותרת אמרתי שבעצם דיני דרבנן דומים קצת או לדינא דמלכותא או לנדרים ושבועות, מנהגים, כל מיני קטגוריות כלליות כאלה, שבעצם אומרות לי אתה חייב לקיים כל מה שיוגדר באופן מסוים. למשל, בנדר, אם אתה תנדור משהו, אז אתה חייב לקיים. עכשיו השאלה היא, מה תנדור? זה מסור לך, תנדור כך, תנדור אחרת, אבל מה שתנדור, תדור, כן, אתה חייב לקיים. אז בהקשר של נדרים למשל, די ברור שלהתחיל לברר מה בדיוק האדם נדר, זה לא תורה. זה ברור העובדות. התורה אומרת לי מה לעשות אחרי שאני יודע שהוא נדר כך וכך. אז התורה אומרת לי שאני צריך לקיים, הוא צריך לקיים את מה שהוא נדר. אבל הבירור של תוכן הנדר עצמו הוא לא תורה. אותו דבר דינא דמלכותא. הקביעה של דינא דמלכותא זה דבר תקף, זאת אומרת הוא מחייב, זו תורה. אבל לברר מה אומר דינא דמלכותא, מה קבע המלך ומה לא קבע המלך, זה לא לימוד תורה, כן, או החוק הישראלי. אז בדיני ממונות, החוק הישראלי הוא בעצם המחייב. אז מבחינה הלכתית, אני צריך לדעת מה החוק הישראלי אומר. אבל זה לא אומר שכשאני אלמד משפטים, אני בעצם לומד כאן תורה. אז כל הדוגמאות האלה בעצם, עכשיו אני רוצה לקחת אותן לכיוון של דיני דרבנן, ולהגיד אותו דבר על דיני דרבנן. אז בעצם בדיני דרבנן אומרים לי שאני צריך לקיים את מה שחכמים אמרו. אבל לברר מה הם אמרו, זה לא בהכרח תורה. זאת אומרת, אני צריך לברר את זה, כי בלי זה אני לא אוכל לקיים את המצוות ככל אשר ירוך או לא תסור, ולכן אני צריך לברר מה הם אמרו. אבל זה בדיוק כמו לברר מה הבן אדם נדר כדי לדעת מה אסור לו ומה מותר לו. אז זה שזה אסור לו ושמותר לו זאת תורה, אבל לברר מה הוא נדר אלה עובדות שנחוצות כדי לקיים את ההלכה. אבל אף אחד לא יגיד שהבירור הזה הוא עצמו תורה. הטענה שלי שהלכות הרבנן הם בעצם במעמד דומה. זאת אומרת, לברר מה כלול בהלכה דרבנן ומה לא כלול בהלכה דרבנן, זה פשוט ברור שמבחינות מסוימות הוא ברור עובדתי. פשוט צריך להבין מה חכמים אסרו. אחרי שאני מברר מה חכמים אסרו, באה התורה ואומרת, אתה גם צריך לציית. זאת אומרת, זה מותר עליך, זאת חובה. אתה צריך לקיים את מה שחכמים קבעו, אסרו או חייבו וכדומה. אבל הבירור של מה שהם אסרו זה כמו לברר מה הבן אדם נדר. ולכן הטענה שאני רוצה לטעון, שזה טענה מחודשת, אני חושב שהרבה אנשים לא יאהבו את הטענה הזאת שישמעו אותה, או לא אהבו אותה כבר כששמעו אותה, יש טור כזה באתר שלי, היא בעצם אומרת שללמוד הלכות דרבנן, בעצם זה לא לימוד תורה. זה לימוד בעל ערך, כי אני צריך ללמוד אותם כדי לדעת מה לקיים, מחייב אותי, אבל לימוד תורה זה לא. וזה... ואת זה אני רוצה טיפה לפרט. זאת המסגרת שאני רוצה להגיע אליה. בסופו של דבר אני ארצה לטעון שללמוד הלכות דרבנן זה כמו ללמוד מה הבן אדם נדר, או מה המלך קבע, או מה המשפט הישראלי קובע. זה מאוד חשוב כדי להיות יכול לקיים את ההלכה. אבל הבירור הזה כשלעצמו הוא לא תורה, למרות שהוא חשוב לקביעת ההלכה או להבנת מה ההלכה אומרת. אבל זה
אבל
לא
לא,
תורה.
לא במה שהתורה נדרשת, במה שהתורה נדרשת, כאילו גם אם הרמב״ם קורא לזה דברי סופרים, אז
זה
זה
נשמע לא
גם,
טוב.
זה לא, לא נכנס בקטגוריה הזאת של ה...
לא הבנתי, עוד פעם.
אתה שומע?
עכשיו אני שומע, אני מקווה.
אני אומר, הדרשות שהתורה נדרשת בהן, הדרשות שהתורה נדרשת בהן, שם זה גם לפי הרמב״ם, זה דברי סופרים.
כן.
זה גם נכנס בקטגוריה של
לא.
הרב אומר עכשיו?
לא.
לא, זה לא.
אחרי שאני אסביר את ה... למה אני חושב ככה לגבי דיני דרבנן, אני צריך לפרט יותר. אם תזכור לחזור על השאלה הזאת, אני אענה עליה יותר בפירוט. בסדר? אז נראה. בכל מקרה, אני רוצה להתחיל אולי עם, עם איזה שהם... איזושהי הקדמה לגבי דיני דרבנן. אז ככה. קודם כל, הקדמה ראשונה זה מה זה בכלל דיני דרבנן. מה מוגדר להיות דין דרבנן? אני מתעלם כרגע מהרמב״ם עם הדברי סופרים של הדרשות, נעזוב את זה רגע בצד. בדרך כלל אנשים חושבים שההבחנה בין דיני דרבנן לדיני דאורייתא היא הבחנה כרונולוגית. זאת אומרת, מה שהיה בהר סיני זה דאורייתא, ומה שנוצר לאורך הדורות, מאוחר יותר, זאת הלכה דרבנן. זאת קביעה לא נכונה, או לפחות לא מדויקת. יכולות להיות הלכות דרבנן שהיו קיימות בזמן מתן תורה, ויכולות להיות הלכות דאורייתא שנוצרות היום. הכרונולוגיה היא לא תנאי הכרחי ולא תנאי מספיק להבחנה בין הלכה דאורייתא והלכה דרבנן. ההבחנה בין הלכה דאורייתא והלכה דרבנן זה בשאלה מה אופי הפעולה שחכמים עושים. חכמים בעצם עושים שני סוגי פעולות. פעולות של חקיקה ופעולות של פרשנות. חקיקה זה לקבוע חוקים חדשים. כן? מה שנראה להם שנכון לאסור, אז הם אוסרים, או לחייב, נרות חנוכה, קריאת מגילה, איסור עוף בחלב, מה שנראה להם לאסור או לחייב, אז יש להם את הסמכות לעשות את זה, ואחרי שהם יקבעו, זה באמת מחייב. זאת חקיקה. פרשנות זה כאשר חכמים מפרשים את מה שכתוב בתורה. מה שכתוב בתורה הוא עמום, או ניתן לכמה אפשרויות להבין אותו, וחכמים קובעים שזה הפירוש הנכון לפסוק. כאן חכמים פועלים כפרשנים, לא כמחוקקים. למה? כי בעצם מה שהם עושים פה, הם לא מוסיפים הלכה כי ככה נראה להם נכון, אלא הם מפרשים את מה שהפסוק אומר. אחרי שהם פרשו את זה, ואני מקבל את מה שהם פרשו, מבחינתי, הפסוק אמר את זה, לא חכמים. חכמים הם רק אלה שגילו לי שזה מה שהפסוק אומר. אבל אחרי שהם גילו לי ויש להם את הסמכות לקבוע את זה, אז מבחינתי זה מה שהפסוק אומר. לכן זאת לא חקיקה של חכמים, זאת חקיקה של התורה. רק חכמים עזרו לי להבין מה התורה מחוקקת. אוקיי? אז זה פעולה של חכמים כפרשנים ולא כמחוקקים. עכשיו, כאשר חכמים פועלים כמחוקקים, זה דיני דרבנן. כשחכמים פועלים כפרשנים, זה דיני דאורייתא. כיוון שאחרי שהם פרשו, מבחינתי זה מה שכתוב בתורה. אם זה כתוב בתורה, זאת הלכה דאורייתא. כאשר חכמים מחוקקים, גם אחרי שהם חוקקו חוק כלשהו, הם לא הראו שהוא כתוב בתורה. הם לא עשו אקט פרשני, אלא הם קבעו חוק חדש, שכך נראה להם שצריך לעשות, ויש להם סמכות וצריך לציית להם, ולכן החוק הזה הוא תקף. אבל זה לא חוק שהם הוציאו אותו מן התורה, לא בפרשנות ולא בשום צורה אחרת. הם יצרו פה חוק חדש, הם חוקקו. ולכן החוק הזה הוא הלכה דרבנן, הוא הלכה מדברי סופרים. אני בכל זאת אעיר פה בסוגריים, שיטת הרמב״ם היא שדרשות, גם הן יש להם מעמד של דברי סופרים, ככה הוא כותב בשורש השני. יש כמובן מחלוקות, כידוע, מחלוקות פרשניות למה הרמב״ם בדיוק מתכוון, האם הוא מתכוון זה הלכות דרבנן, הוא מתכוון זה הלכות דאורייתא, רק כיוון שחכמים היו מעורבים ביצירתן, אז הוא קורא לזה דברי סופרים. אני חושב בצורה מאוד ברורה שהאפשרות הראשונה היא הנכונה, כמו שהרמב״ן הבין את הרמב״ם, הוא מתכוון לדיני דרבנן ממש. לא רק לאיזושהי אמירה שרחמים היו מעורבים, אבל זה דיני דאורייתא. אבל מצד שני, ועוד פעם, אני לא אכנס לכל הפרטים פה, אבל מצד שני, הטענה היא שבכל זאת זה לא דיני דרבנן כמו דינים שנוצרים על ידי חקיקה רגילה. נגיד שרחמים חוקקו לא לאכול עוף בחלב, אוקיי? אז זאת חקיקה שאין לה שום שורש בתורה. היא לא קשורה לתורה, חכמים החליטו שכך נכון לעשות, זה מה שהם קבעו וזה מחייב. יש לחכמים סמכות. כאשר חכמים עושים דרשה, את השם אלוקיך תירא, לרבות תלמידי חכמים. כן, המילה את באה לרבות. אז המורת תלמידי חכמים נוצר על ידי חכמים, אבל הוא לא נוצר כי הם חשבו שכך נכון, אלא הוא נוצר בגלל שהם הבינו שלזה הפסוק רומז. שהמילה את בפסוק באה לרבות, לא רק את השם צריך לראות, אלא צריך לראות גם מתלמידי חכמים. אז חכמים בעצם פה הוציאו באיזשהו מובן דין נוסף מתוך הפסוק. זה לא אקט של חקיקה. ולכן באמת רוב הראשונים טוענים שזאת הלכה דאורייתא, הלכה שיוצאת מדרשה. למה הרמב״ם טוען שלא? כי הרמב״ם טוען שכאשר אני עושה דרשה, הדרשה לא חושפת משהו שנמצא בתוך הפסוק, אלא הדרשה מהווה הרחבה של מה שהפסוק אומר. רוח הפסוק, אם תרצו. כשהפסוק אומר לי, רומא הקדוש ברוך הוא, הוא לא אומר לי, רומא מתעמידי חכמים. אבל המילה את אומרת לי, בוא תרבה עוד דברים שמתאימים לרוח הכתוב. לא, אחרי שאני קבעתי שצריך לראות גם מתעמידי חכמים, אני לא טוען שמורת תלמידי חכמים בעצם היה תמון בתוך הפסוק. וחכמים רק חילצו את זה החוצה, או הראו לי שבתוך הפסוק הזה בעצם כתוב גם מורת תלמידי חכמים. לא. הפסוק לא כולל את מורת תלמידי חכמים. מורת תלמידי חכמים לא נמצא בתוך הפסוק, גם לא בתוך עומק הפסוק. לא, הוא לא נמצא שם. הוא מחוץ לפסוק. אבל זאת הרחבה של רוח הדברים. כמו שיראים מהקדוש ברוך הוא, צריך לראות כאין זה גם מתלמידי חכמים. זאת הרחבה. ומבחינת הרמב״ם, דיני דאורייתא, זה רק דינים שנמצאים בתורה. בין אם אני רואה אותם ישירות, ובין אם חכמים עוזרים לי לגלות שזה נמצא שם. אבל אם חכם, וזה לכן פרשנות פשטית, לפי הרמב״ם מכן דאורייתא. כיוון שפרשנות פשטית בסך הכל מגלה לי מה הפסוק עצמו אומר. אז אם הפסוק אומר את זה, אז זה דאורייתא. אבל דרשה לשיטת הרמב״ם היא לא חשיפה של עוד משהו שהפסוק אומר. הפסוק אומר רק לראות מהקדוש ברוך הוא, לא מתלמידי חכמים. הדרשה עושה הרחבה כענפים היוצאים מן השורשים, כמו שהרמב״ם מתאר את זה בשורש השני, ולכן יש פה בעצם משהו שלא כתוב בפסוק, ולכן הוא דיני דרבנן. אבל מצד שני, זה לא חקיקה. זה בעצם מקרה ביניים בין חקיקה לבין פרשנות. למה? כי חקיקה אין לה בכלל קשר לפסוק. חקיקה זה מה שחכמים החליטו שכך נכון, אז הם קובעים חוק חדש. פרשנות זה חכמים חושפים משהו שנמצא בפסוק. הם מראים לי מה כתוב בפסוק. דרשה זה משהו שנמצא באמצע. חכמים בעצם אומרים לי, אנחנו מרחיבים את הרעיון שיש בפסוק לעוד משהו, מעבר למה שכתוב בפסוק. אז המוטיבציה היסודית שלהם זה לא בגלל שהם חושבים שצריך לראות מתלמידי חכמים. יכול להיות שהם בכלל לא חשבו שצריך לראות מתלמידי חכמים. לא היה נראה להם שום היגיון לראות מתלמידי חכמים. אולי זה אפילו עבודה זרה, צריך לראות מהקדוש ברוך הוא, מה פתאום לראות מבני אדם. אבל מה לעשות? יש את המילה את. בפסוק. והמילה את מחייבת אותי לרבות משהו. החכמים שואלים את עצמם, מה לרבות? טוב, אם כבר מרבים, אז נרבה את תלמידי חכמים. אז זה אומר שבעצם כל המנגנון שבו חכמים עובדים, הוא מאוד דומה לפרשנות ולא לחקיקה. כי בעצם חכמים, נגיד שהיה חכם שהיה בא ואומר, אין שום היגיון לרבות מורת תלמידי חכמים. זה עבודה זרה. לכן אם זה היה תלוי רק בו, הוא לא היה מחוקק חוק דרבנן כזה שצריך לראות מתלמידי חכמים. אלא מאי? בפסוק עצמו, את השם אלוקיך תירא, יש את המילה את. והמילה את באה לרבות. עכשיו אני חייב לרבות, יש את המילה את. מה אני אעשה? אני שואל את עצמי, אוקיי, את מה לרבות? טוב, הכי פחות בלתי, הכי פחות לא הגיוני, זה תלמידי חכמים. אז אני אוסיף. אני ארחיב לתלמידי חכמים, אבל שוב, זה לא בגלל שאני חושב שצריך לראות מתלמידי חכמים, אני לא חושב ככה בכלל, אלא בגלל שאני נאנס על ידי הפסוק, הפסוק אומר לי תרחיב. זה הרחבה הכי פחות לא הגיונית שמצאתי. אז אתם רואים שיש פה משהו שהוא בין חקיקה לבין פרשנות. כמובן אחרי שיש את המילה את שבאה לרבות, באים חכמים בסברתם ואומרים מה הכי הגיוני לרבות. אז כן הסברה של חכמים נכנסת כאן, אבל הסברה נכנסת כאן כדי לקבוע מה לרבות. זו לא סברה שהיא כשלעצמה הייתה מספיקה כדי לקבוע את החוק הזה. כי אם זה היה ככה, אז בעצם היה אפשר לקבוע שיש חובת מורת תלמידי חכמים מדי רבנן, בגלל שחכמים החליטו שנכון לירום מתלמידי חכמים. אז לכן הם קבעו את זה כדין דה רבנן. לא צריכים להתעלות בפסוק ולא לעשות דרשה של עת ולא כלום. הפסוק מאוד נראה שבעצם חכמים מצד עצמם לא היו מחוקקים חוק כזה. הסברה שלהם אומרת מה פתאום, לא צריך לירום מתלמידי חכמים. אבל הפסוק מאלץ אותם, כי יש את המילה עת, אתה חייב לרבות משהו. אפשר לראות את זה אפילו בגמרא, גמרא בפסחים, בדף כ"ב, הגמרא מביאה שם ששמעון העמסוני או נחמיה העמסוני היה דורש כל עתין שבתורה, עד שהגיע לעת השם אלוקיך תירא. והשתתק, הוא לא מצא מה לרבות. זאת אומרת, הוא היה דורש כל עת שכתוב בתורה, הוא היה מרבה משהו. עכשיו, הוא הגיע לפסוק הזה ולא מצא מה לרבות. אז הוא אומר, טוב, אז הוא פורש, הוא לא מרבה עת. שואלים אותו תלמידיו, ומה עם כל העתים שדרשת עד עכשיו? אז הוא אומר, כשם שאני מקבל שכר על הדרישה, ככה אני מקבל שכר על הפרישה. הוא אומר, כל הריבועים שעשיתי מהמילה עת עד היום, תזרקו אותם לפח. כי הפסוק הזה מראה לי שכנראה אין מה לרבות מהמילה עת. למה באמת? מה מיוחד בפסוק הזה שהיה לו כל כך קשה לרבות משהו? כן, בא רבי עקיבא מיד אחרי זה הגיע ואמר לו, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. למה שמעון העמסוני לא עלה על הריבוי הזה? מה הבעיה? יש את המילה עת, תרבה תלמידי חכמים. כי שמעון העמסוני היה ברור לו מסברה שאי אפשר לירום מאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא. מה פתאום לירום מבני אדם? זה עבודה זרה. לכן הוא אומר, בהגדרה אי אפשר לרבות שום דבר מהמילה עת בפסוק הזה. אבל אם זה כך, אז זה מעמיד בסימן שאלה גדול את הריבועים מהמילה עת בכלל. אז כנראה שהמילה עת לא באמת באה לרבות. ולכן הוא חשב לעזוב את כל הדרשות שהוא כבר עשה עד עכשיו, גם בפסוקים שהוא כן מצא מה לרבות. אני אומר לכם את כל זה כדי להראות לכם שלשמעון העמסוני, מסברתו שלו, לא היה בחיים מחוקק חוק כזה לירום מתלמידי חכמים. עד כדי כך הוא התנגד לזה, שאפילו כשהוא נשאר תקוע עם המילה עת ולא מצא מה לרבות, הוא סרב לרבות תלמידי חכמים. כי היה לו כל כך ברור שלא ייתכן לירום מתלמידי חכמים. ובכל זאת מגיע רבי עקיבא ואומר, את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. למה? רבי עקיבא לא הבין את הקושי שהיה אצל שמעון העמסוני. גם הוא הבין כנראה שלירום מאוד מישהו חוץ מהקדוש ברוך הוא, יש פה משהו מאוד בעייתי. אבל כן, אבל המילה עת באה לרבות, מה לעשות? אני נאנס לרבות משהו, כי יש את המילה עת בפסוק הזה. אז זה מראה לכם שהמנגנון של הדרשה זה מנגנון שפועל לא בגלל שלחכמים יש סברה. להפך, הרבה פעמים זה פועל למרות שלחכמים אין סברה. לחכמים תיכנס, הסברה של חכמים תיכנס במקום שבו אני אצטרך להחליט את מה לרבות. יכולתי לרבות, לא יודע מה, מיקרופונים, לרבות מאווררים, טלפונים, לא יודע מה. לא, אומרים לרבות אתם דחמים, למה? כאן זה כן סברה. אם כבר אתה מרבה משהו, אז הדבר הכי הגיוני לרבות, בנוסף לקדוש ברוך הוא, זה תלמידי חכמים, ולא כל מיני שטויות אחרות. אבל זה לא שיש לי סברה להגיד שצריך לראות מתלמידי חכמים, להפך. סברה אומרת שלא צריך. אם אני כבר בא לרבות, אז אני מפעיל את הסברה, כדי להגיד את מה הכי הגיוני, או הכי פחות בלתי הגיוני לרבות. אז הסברה מעורבת כאן, אבל זאת לא סברה של כמו שקורה בחקיקה. בחקיקה אני מחוקק, כי הסברה שלי אומרת שכך נכון לעשות. אז אני מחוקק אפשר... חוק כזה. אני זה
של... הסופרים. שאלה צדדית, איך אפשר בכלל ללמוד מפסוק משהו שהוא על המציאות? הרב מסביר מלא פעמים שאי אפשר ללמוד, נגיד ציווי על המציאות כמו באמונה, אתה לא יכול לצוות מישהו להאמין אם הוא לא מאמין. אז גם לירה ממישהו זה משהו שמציאות, אני ירה ממישהו או לא ירה ממישהו, אתה יכול לצרות למישהו לירה? תירה מבקבוק, אתה לא ירה מבקבוק, מציאות, מה שייך לראות?
זאת אומרת, אם אני נוטל לולב, אז אני, אם נטלתי לולב, נטלתי, לא נטלתי, לא נטלתי, זה מציאות, איך אפשר לצוות ליטול לולב?
לא, זה לא דומה, כי לולב זה לקחת ביד, אתה צריך לקחת, אתה לא צריך לחשוב על זה.
צריך לראות, מה השאלה?
לא, אני לא יכול לראות ממשהו שאני לא אראה, תראה מחתול, אני לא אראה מחתול, מה אני אעשה?
אתה, שתי שאלות שונות לחלוטין, אתה ערבבת מין בשאינו מינו. זאת אומרת, אתה רוצה לשאול שאלה אחרת, לא קשור לשאלה בין עובדות לבין נורמות. אתה רוצה לשאול שאלה, איך בן אדם יכול לפעול כנגד הטבע שלו? איך אפשר לצוות בן אדם ציוויים על, על, על תנועות נפשיות?
כן, מציאות.
זה לא השאלה של...
לא, לא על עובדות, כן. כמו אמונה, דימתי זה לאמונה. זה כמו אמונה.
השאלה של איך אפשר לצוות על אמונה זה בכלל לא השאלה הזאת.
למה זאת? שתיים זה שייך לראש.
לא, מה פתאום?
למה?
יש לה רפור על זה, על מידות שבלב.
זה שאלה עובדתית. או שזה נכון, או שזה לא נכון. אתה לא יכול לצוות עליי שמשהו יהיה נכון.
נו, גם...
זה נכון בלי שציווית. ואם הוא לא נכון, אז גם אם ציווית הוא לא נכון.
גם הנושא של יראה, אני ירא או לא ירא.
לא, הנושא של יראה, אם אתה ירא או לא ירא, זה אותו דבר כמו שאתה נוטל לולב או לא נוטל לולב. זה בדיוק.
למה? זה קשור לראש, לא? זה קשור למה שאני חושב.
מה זה קשור לראש? מה ההבדל בין הראש והידיים? יש פעולות שעושים מראש, יש פעולות שעושים מהידיים. כי אני צריך לעשות פעולה, אין שום בעיה בציווי כזה.
אבל זה לא, לא אבל פעולה.
הבעיה היחידה שאתה יכול לעלות פה, זה האם אפשר לבצע את זה.
עוד פעם, זה אותו דבר כמו...
האם אדם יכול לראות ממשהו שהוא לא באמת ירא ממנו. ותשובתי היא חד משמעית כן.
איך?
מה הבעיה? תשים טוב, תשים לב טוב, מה זה תלמיד חכם, תעמיק היטב במשמעות של העניין, ותקנה את היראה מתלמיד חכם.
מה יש להעמיק? תלמיד חכם, מי שיודע תורה, מה יש להעמיק פה? לא, לא,
אתה מבין את החשיבות של תורה, ואתה מבין שלדעת תורה זה לא אותו דבר כמו לדעת מכונאות רכב.
אוקיי, נו, זה... אבל לא ירד, אין לו שייך פה יראה, אני לא יכול לראות.
מה זה יראה? יראה זה לא פחד שהוא ירביץ לך.
אוקיי, מה זה כן?
זה יראת הרוממות, כן? זה יראה, זאת אומרת, סוג של הערכה. אז הערכה אפשר לקנות, ברור שאפשר לקנות, אין שום בעיה לצוות על זה. וזה בכלל לא אותה שאלה כמו השאלה של ציוויים על עובדות, זה לא, שני דברים לגמרי שונים. שאלה נפוצה, כבר הראשונים שאלו את זה, איך אפשר לצוות על מידות, או איך אפשר לצוות
על אהבה,
על תנועות נפש, על אהבה, כן, על דברים, על רגשות, על דברים מן הסוג הזה, אז על זה דיברתי כבר לא...
אז זה לא נכלל בכלל רגשות כאילו? זה לא בכלל רגשות? עירה זה לא בכלל רגשות?
לא. יש לזה אולי ביטוי רגשי, אבל זה, קודם כל זאת עבודה קוגניטיבית.
קודם כל להבין כאילו...
ביטויים רגשיים. ואת אם הגעתי להכרה הנכונה מה זה תלמיד חכם, ממילא אדם שבנוי נורמלי גם יחוש סוג של מורה בפניו. אבל זה ביטוי למה שאתה אמור לעשות. זה לא הדבר שאותו אתה אמור לעשות. אוקיי? טוב, בכל אופן אז אני חוזר אלינו.
הרב, אפשר עוד שאלה? כן. האם המקרה של כבד את אביך ואת אמך, שאני חושב רש"י אומר שזה לרבות את האח הבכור, זה אותו דבר?
מה אומר?
זה אותו מקרה?
כן? למה לא?
אוקיי, אז מה המעמד של זה? זאת אומרת, איך להתייחס לזה?
הרמב״ם אומר שההלכה מהסוג הזה היא הלכה מדברי סופרים. את השם אלוקיך עתירה לרבות תלמידי חכמים, זה הדוגמה שהרמב״ם מביא בשורש השני. הוא אומר שדבר שנלמד מדרשה, זאת הלכה מדברי סופרים. ואמרתי שלמרות שהרמב״ם קורא לזה הלכה דרבנן, בעצם זה איזשהו סוג של מעמד ביניים בין דרבנן רגיל, חקיקה, לבין דאורייתא, זאת פרשנות. למה? כי זאת לא חקיקה במובן הרגיל, אבל זאת גם לא פרשנות במובן הרגיל. זאת לא חקיקה, כי זאת לא הלכה שיוצאת מהסברה של הפרשן. זאת אומרת שהסברה של הפרשן אומרת, או המחוקק, לא הפרשן, סנהדרין, כן? הסברה של הסנהדרין אומרת שכך צריך לעשות, וזה מה שהם מחוקקים, זה חקיקה. פה זה לא מתחיל מהסברה שלהם, זה מתחיל מהפסוק. אבל מצד שני, מה שאני מוציא מהפסוק, זה לא באמת משהו שהיה תמון בתוכו. זאת הרחבה של מה שנמצא בפסוק. ולכן זאת גם לא פרשנות. זה משהו באמצע. בשפה של היום קוראים לזה חקיקה שיפוטית. זה משהו בין חקיקה לבין שיפוט. אוקיי? חקיקה זה בעצם...
אז בעצם מה שהרב אומר זה רק תקנות דרבנן. רק תקנות דרבנן הן נחשבות כאילו תורה.
רגע, אז לזה אני עוד אגיע. עוד לא הגעתי לזה, אני רק בהקדמות. אבל כן, באופן עקרוני נכון. אז למרות שגם לפי הרמב״ם, שזה דין דרבנן, עדיין אני חושב שההלכות שהן מבדות מדרשות זה כן יהיה תורה. אבל זה אני מקדים את המאוחר. אז זה נתון ראשון. קודם כל, מה זה דרבנן ומה זה דאורייתא? עכשיו אני רוצה עוד הקדמה קצרה לדבר על השאלה מה מקור התוקף להלכות דרבנן. אז מקור התוקף להלכות דרבנן הוא סוגיה מאוד בעייתית, כידוע נחלקו אליה הרמב״ם והרמב״ן. הרמב״ם תולה את הכל בלא תעשו. הרמב״ם אומר שלא תעשו, כן, גם מעשה, יכול להיות שרעוך והלב של לא תעשו, שניהם בעצם הם הבסיס לסמכות של חכמים לחוקק, לפרש, לדרוש, כל דבר. זאת אומרת, המקור לכל הפעול, לתוקף של כל הפעולות האלה של חכמים, הוא מהפסוק הזה של לא תעשו. אני מציין את לא תעשו, אבל גם מעשה. כן, נעשה ועלה.
ומאיפה פניני?
אתה שומע? אני עושה פה מיוט, יכול להיות שיש פה... אוקיי. זה שיטת הרמב״ם. הרמב״ן חולק על הרמב״ם, כי הוא אומר שאם לא, אם המקור לדיני דרבנן מבוסס על לא תסור, התוקף של דיני דרבנן מבוסס על לא תסור, אז בעצם דיני דרבנן היה צריך להיות להם מעמד של דאורייתא. בגלל שכשאתה אוכל עוף בחלב, עברת עליו של לא תסור. ולכן ספקם היה צריך להיות בחומרה וכן הלאה. צריך להיות להם גדרים של דיני דאורייתא, ולכן הרמב״ן חולק על הרמב״ם, והוא טוען שהלא תסור זה רק מקור לסמכות שחכמים לפרש, אבל לא לסמכות שחכמים לחוקק. במילים אחרות, לא תסור זה המקור לסמכות של חכמים לפרש ולדרוש את התורה, כי באמת שם התוצר הוא הלכה דאורייתא. אבל הסמכות שחכמים לחוקק לא יכולה להיות מבוססת על לא תסור. שאלה גדולה על מה זה כן מבוסס, אני לא אכנס לזה כאן, זה מהלך מעניין שיש לי, יש לי אפילו טור באתר על העניין הזה, עם פוע דוב.
איזה טור אוהב, אני יכול להגיד?
מה?
איזה טור אוהב? איזה טור?
איזה מספר זה? אני לא זוכר.
הטור, הטור.
לא זוכר.
הרב יכול להגיד זה בקצרה, ו...
רב שלום פישר כותב בשוט שלו שזה בנוי לקבלת העם. כמו שהרב נראה לי מסביר גם, זה בנוי לקבלה של העם. הוא הסביר גם שהצדוקים, הסיבה שלא קיבלו אותם...
מה, להסביר את הרמב"ן?
הוא מסביר את הרמב"ן, הוא מסביר מאיזה תוקף הרמב"ן סובר שכן, כאילו חייבים להקשיב לחכמים. אז הוא מסביר שזה עניין של קבלת העם. הוא מסביר גם שהנושא שזה הסיבה שלא קיבלו את הצדוקים, כי סנו אותם, לכן אף לא קיבל אותם. בקרון מהבדל ביניהם לפרושים, גם להם היה סנהדרין.
בדרשות בסימן תתוו.
כן.
אז זה בעצם לקוח מהרב קוק כמובן. הוא דרכו לצטט דברים בשם הרב קוק, להגיד להפיד דברים בשם הרב קוק בלי לציין את ה...
כן, אבל החידוד עם הצדוקים זה גם הרב קוק?
לא, זה אני לא יודע, אבל העיקרון. העיקרון זה משם. כן, בסדר, אפשר לפלפל בזה עוד הרבה, לא ניכנס לזה עכשיו. בכל מקרה, הטענה, כן, אז יש מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ן בשאלה מה מקור הסמכות של חכמים לחוקק, לפרש, שניהם מסכימים שזה מילות אסור. לחוקק, הרמב"ן אומר שכן, הרמב"ן אומר שלא. עכשיו, יש פה נקודה מעניינת. לפי הרמב״ם, הרי הרמב״ן שואל על הרמב״ם, שלשיטתו, אם בן אדם יעבור על איסור דרבנן, הוא בעצם עבר על לאו דאורייתא שלא תעשו. אז איך אתה יכול להגיד שספק דרבנן לכולה? ואם ספק דרבנן לכולה, אז כנראה שלא עברת על לא תעשו, אם עברת, אכלת עוף בחלב. אז על כך, אני רק באמת פה, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לעניין הזה, אני עושה את השיעור לעצמו, אבל אני אגיד את מה שאני צריך רק. הטענה למעשה זה שאם בן אדם אכל עוף בחלב, גם הרמב״ם מסכים שהוא לא עבר על לא תסור. הרמב״ם לא טוען שכל מי שאוכל עוף בחלב עובר על לא תסור. הרמב״ם טוען שמי שאוכל עוף בחלב כי הוא לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, עבר על לא תסור. אבל אם מישהו אוכל עוף בחלב כי יש לו יצר עורף, הוא יודע שאסור לאכול עוף בחלב, הוא מכיר בסמכות חכמים, כל טוב, אבל יצרוק עבר עליו. לא באונס, אם זה האונס אז הוא אנוס. אלא יצרוק עבר עליו, הוא לא התמודד, הוא היה חלש, והוא אכל עוף בחלב. אז הוא לא עבר על לאו דאורייתא שלא תסור. גם הרמב"ן יסכים שלא. ולכן ספקם לכולה, כי זה, 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 זה דיני דרבנן. מתי אדם עובר על לא תסור דאורייתא? כשאתה אוכל עוף בחלב, ושאתה לא מקבל עצמך בכלל מחויבות לאיסור של עוף בחלב. אתה לא מכיר בתוקף של קביעות של חכמים. אז אתה עובר על לא תסור. אתה סתם אוכל עוף בחלב, אז אכלת עוף בחלב. אתה לא עברת על לא תסור. לכן הרמב״ם למשל, הרמב״ם כותב, למה לא לוקים על הלב הזה שלא תסור? זה הראיה של הרמב״ן, נדמה לי. הרמב״ן אומר, איך אני יודע שהרמב״ם רואה כל עבירה דרבנן כעבירה דאורייתא? כי הרמב״ם אומר, שלמה לא לוקים על הלב שלא תסור? בגלל שזה לב שניתק לעזרת מיטת בית דין. כן, יש כלל כזה, שאם יש לב שאפשר להגיע בו לחיוב מיטה, אז גם כשאני לא מגיע לחיוב מיטה, לא יהיה חיוב מלכות. זה נקרא לב שניתק לעזרת מיטת בית דין. עכשיו, בלא תסור, אם יש זקן ממראה, הוא חייב מיטה. מכוח הלב שלא תסור. אם הוא זקן ממראה, הוא חייב מיטה. אז הדיוט, מישהו שהוא לא זקן ממראה, הוא חייב בלא תסור. אבל אם הוא עבר על לא תסור, הוא לא לוקה, כיוון שעל אותו לב עצמו אפשר גם להגיע לחיוב מיטה, בזקן ממראה. לכן לא לוקים, כך אומר הרמב״ם. אז רואים שהרמב״ם מבין שגם הדיוט שעובר על איסור דרבנן, עובר על לב שלא תסור. הוא בעצם היה צריך ללקוט, לולא היה כלל שזה לב שניתן לעזרת מיטת בית דין, ולכן לא לוקים עליו. וצריך הסברים למה לא לוקים. אז רואים שיש פה לב דאורייתא. ואני רוצה לטעון, לא מדויק. כי זקן ממרא, מתי הוא לוקה? הוא לוקה מתי שהוא לא מקבל את הפסק של חכמים. את הפסק של סנהדרין, סליחה, לא של חכמים. הוא לא מקבל עקרונית את סמכות סנהדרין, אז זקן ממרא, כל הרעיון שלו זה שהוא ממרא. הוא לא מקבל את סמכות הסנהדרין. על זה הוא חייב מיטה. לא על זה שהוא עושה אחרת מה שהסנהדרין עשו. ולכן, להפך, לעשות אחרת מה שהסנהדרין עשו, יכול להיות שהוא אפילו חייב לעשות, שלא יהיה טועה במצווה לשמוע לדברי חכמים. כשמתחיל להורות הוראות, והוא לא מקבל את הסמכות של חכמים, אז הוא זקן ממרא. אז אני אומר, אז גם בהדיות, זה אותו דבר. אם ההדיות לא מקבל עקרונית את הסמכות של חכמים, אז הוא עובר עליו דאורייתא שלא תסור. הוא לא ילקה, כי זה ניתק לעזרת מיטת בית דין, אבל הוא עובר עליו דאורייתא שלא תסור. אבל זה רק אם הוא לא מקבל עקרונית את סמכות חכמים, בדיוק כמו הזקן הממרא. אבל אם הוא סתם אוכל עוף בחלב כי יצרוג עבר עליו, אז הוא עבר על איסור דרבנן, והוא לא עבר על איסור דאורייתא. גם לשיטת הרמב״ם, לא כל מי שעובר על איסור דרבנן, עובר על איסור דאורייתא. אז זה בעצם אומר, מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר...
שנייה הרב, זה ככה גם ברמב״ן? זה ככה גם...
לא הבנתי.
ברמב״ן לגבי הדרשות? זה ככה גם ברמב״ן לגבי ההרחבה של הפסוק? האם זה, מה שהרב אומר, זה גם...
לא הבנתי את השאלה.
כן, הרמב״ן לגבי הלא תסור, שזה הכוונה, הפירוש של הפסוק.
כן, מה השאלה?
אז האם שם גם אחד שלא עשה כמו הפירוש של חכמים, כי הוא לא מקבל עקרונית, אז רק אז הוא עובר הלא תסור.
אני חושב ששם לא.
למה לא?
ויש אחרי שחכמים גילו שזה תוכן הפסוק, אז זה תוכן הפסוק, הוא עבר על דאורייתא. הבעיה פה היא לא רק הציות לחכמים. זאת אומרת, באיסור דה רבנן, וזה אנחנו נגיע בהמשך, בעצם מה שקורה פה, זה שבאיסור דה רבנן, כשאתה עובר על הלב שלא תסור באיסור דה רבנן, כל הבעיה זה שאתה מורד נגד חכמים. זה כל הבעיה. אין בעיה באכילת עוף בחלב מצד עצמה. הבעיה זה שאתה צריך לציית לחכמים ולא צייתת. אוקיי? אבל אכילת עוף בחלב מצד עצמה היא לא דבר בעייתי. אז זה... זה נקודה חשובה מאוד שאני אגיע אליה עוד מעט. רק הערה, במנחס חינוך, הוא טוען איזו טענה מופרכת לגמרי. הוא טוען טענה שאם למשל צריך להאכיל חולה בשבת, באיסור. כן, פיקוח נפש, לא בשבת, צריך להאכיל אותו איסור. אוקיי? עכשיו השאלה, איזה איסור עדיף להאכיל אותו? איסור שכתוב במפורש בתורה, או איסור שיוצא מדרשה? אני לא מדבר על שיטת הרמב״ם, לשיטת הראשונים הרגילים, רוב הראשונים, שאיסור שיוצא מדרשה גם הוא דאורייתא. אז מה עדיף לתת לו? אז הוא טוען שעדיף לתת לו איסור שכתוב בפורש בתורה. למה? בגלל שאם אתה נותן לו איסור שיוצא מדרשה, אז הוא עובר שני אליו.
גם לא תסור.
ואת עליו שהאיסור עצמו, והוא עובר גם על לא תסור. זה יותר חמור מאשר איסוס כתוב מפורש בתורה, ששם הוא עובר על הלאו שכתוב בתורה. זה לאו אחד. אבל זה כמובן לא מתחיל. הלא תסור, בהקשר של הפרשנות, הלא תסור הוא לא לאו שעוברים עליו בכלל, בהקשר של הפרשנות. הלא תסור בסך הכל מגלה שמה שחכמים מפרשים בפסוק, זה מבחינתנו התוכן של הפסוק. עכשיו האיסור הוא בגלל שזה כתוב בפסוק, לא בגלל שחכמים אמרו. הלא תסור רק מגלה שמה שכתוב בפסוק זה מה שחכמים אמרו. מכאן והלאה, האיסור שאותו אתה עובר הוא איסור של מה שכתוב בפסוק. לא, לא קשור לה, אתה לא עובר על לא תסור. אתה יכול לעבור על לא תסור רק בהקשר של דין דרבנן, זו תשובה לשאלה ששאלו קודם. אתה יכול לעבור על לא תסור רק במקום שאתה עובר על דין דרבנן. כיוון שבדין דרבנן לא יכול להיות איסור דאורייתא חוץ מעל לא תסור. יש איסור דרבנן, אבל לא איסור דאורייתא. והאיסור של לא תסור הוא באמת האיסור לא לציית לחכמים. אבל בסמכות של חכמים לפרש, כשאתה לא מציית למה שהם פרשו, אתה לא ירא מתלמידי חכמים. אז עברת על איסור של יראת תלמידי חכמים, ביטלת עשה של יראת תלמידי חכמים, לא עברת על לא תסור. על לא תסור רק מגלה שאם חכמים אמרו שבתוך הפסוק הזה יש גם איסור של חובה של יראו מתלמידי חכמים, אז זה מה שיש בפסוק הזה. ועכשיו מכאן והלאה זה מה שהפסוק אומר. אם עברת על זה, אז עברת על העשה של מורה תלמידי חכמים.
אז למה הוא לא עבר, לא הבנתי, זה נכון שזה פרשנות של, של מה שכתוב, אבל עדיין זה לא תסור, עדיין לא, יש את העבירה.
לא, אין לא תסור. הלא תסור זה לא. בהקשר של החקיקה, של הפרשנות, זה רק גילוי.
למה להגיד שזה רק גילוי? למה זה לא עוד איסור?
זה הסברה פשוטה. הסברה פשוטה אומרת שדבר שיוצא מדרשה לא יותר חמור מדבר שכתוב מפורש.
ההפך, יש פה, זה לא שזה יותר חמור, זה פשוט שתיים.
אני לא מבין, זה יותר חמור. לא?
מה זה יותר חמור? אם אתה מפריד זה בפני עצמו, אז פשוט, זה בפני עצמו הוא לא שווה יותר. ברגע שזה שתיים, זה שווה יותר מאחד.
אבל דה פקטו אתה אומר שיותר חמור לעבור על האיסור הזה, מאשר לעבור על האיסור שכתוב מפורש בתורה. בלתי סביר וגם לא מוכרח הגיונית, אז למה להגיד את זה? מה שאני אומר זה
מאוד
הגיוני, גם בלי הקושי הזה. זה מאוד הגיוני. ברור שברגע שהחכמים תולים את זה בפסוק, אז מבחינתנו זה מה שכתוב בפסוק. אז עכשיו כשאתה עובר על האיסור הזה, אתה עובר על האיסור שכתוב בפסוק. לכן מה ששאלו פה קודם, שדוב שאל אני חושב, נכון? מה ששאלו פה קודם, אז גם בפרשנות של חכמים, אני עובר על לא תסור רק מתי שאני מורד בעצם סמכותם, אבל אם אני סתם עובר על האיסור אז לא, לא. שם אם אני עובר סתם על האיסור, עברתי על האיסור דאורייתא של מורת תלמידי חכמים. כיוון שכל הרעיון, כל האיסור שיש שם, זה האיסור שכתוב בתורה, זה לא הלא תסור. הלא תסור רק מגלה שיש איסור כזה בתורה.
הרב, אבל לא הבנתי מה ההבדל, נגיד, בדוגמה של הרב של העוף בחלב. למה אי אפשר להגיד שגם זה פרשנות של הפסוק?
הוא לא.
למה לא? כאילו, למה זה פחות פרשנות של הפסוק, מאשר לראות תלמידי חכמים שזה בכלל לא רשום שם?
כיוון שגם זה לא רשום שם בכלל, לא הבנתי. חכמים עצמם אומרים שהם לא מפרשים את הפסוק. זה דין דרבנן.
באיזה, במה, בעוף וחלב?
כן.
ובעירת חכמים הם אומרים שזה כן פרשנות של הפסוק?
כולם מסכימים שזה דרבנן, זה לא קשור לרמב"ם שאמרתי קודם. עוף וחלב הוא דין דרבנן, זה כולם מסכימים.
לא הבנתי, מה ההבדל בין זה לבין יראת חכמים?
שעוף בחלב לא כתוב בתוך הפסוק.
לא, אבל גם יראת חכמים לא כתובה בתוך הפסוק.
אין כתוב, זה מתרבה מהמילה עת.
זה כאילו, כן, טוב. זה נראה כמו טריק כזה, שכאילו מנסים למצוא.
ממש לא טריק. זה מתרבה מהמילה עת. זה לא כתוב בפסוק, אבל זה מתרבה מהפסוק. ואם אתה מפרש את הפסוק לא בדרשה, אז הפרשנות מפרשת לך מה שכתוב בפסוק, אבל גם בדרשה זה כך. אבל בדין דרבנן, הם לא תולים את זה בשום דבר בפסוק, זה לא ריבוי ולא כלום. הם פשוט אומרים, אסור לאכול עוף בחלב, כי אחרת תגיע לאכול בשר בחלב. הם לא טוענים שהם מוציאים את זה מהפסוק. הם קובעים פה חוק חדש, לא קשור לפסוק. למה הם קבעו את זה? כדי שלא תגיע לאכול בשר בחלב. אז לא, הם לא טוענים שזה כתוב בפסוק, אבל זה הרחבה של הפסוק.
אז, אוקיי, אז זאת אומרת שההבדל הוא בעצם במהות של ה... של העבירה עצמה כביכול, זאת אומרת, ברגע שאני לא, אין לי יראת חכמים, אני כאילו עובר עליו דאורייתא? זה באותה רמה של כמו יראת השם?
לא, לא, אבל הביטול עשה, כן. את השם אלוקיך תירא זה עשה. אז העת בא לרבות, זה גם כן מצוות עשה, זה לא לאו.
כן, כן, מצוות עשה. זאת אומרת, אני מבטל מצוות עשה מן התורה, למרות שזה לא כתוב בכלל.
נכון. לפי הרמב״ם זה דברי סופרים, אבל לפי רוב הראשונים, דבר שיוצא מדרשות זה דאורייתא.
לפי מה שהרב אומר בעצם, לפי הרמב״ן, אי אפשר לעבור על לא תסור.
לא הבנתי.
לפי מה שהרב אומר, אז לפי הרמב״ן, אי אפשר לעבור על לא תסור בעצם. על לא תסור עצמו, על לא תסור זה רק גילוי, זה רק גילוי, ואי אפשר לעבור עליו.
זקן מברה, מה זאת אומרת? זקן מברה עובר על לא תסור. הוא חייב מיטה על זה.
כן, כאילו רק מי שזקן מברה, אבל מי שכאילו...
נכון?
הרבה דברים, מי שלא יוצא
נגד חלילה, זה לא אומר עליך. הרבה כותב שהלא תסור, מה שהגמרא בשבת אומרת, והכן ציוונו, כן, על נר חנוכה, איך אתה מברך אשר קיצרנו למצוותיו וציוונו, הכן ציוונו, אומרת הגמרא, ולא תסור. אומר הרמב"ן, זה אסמכת. טוב, אז נחזור אלינו. אז בעצם הטענה ש... מה שרציתי להראות לך הקדמה הזאת, זה שיש אופי מיוחד לציווי הזה שלא תסור. בעצם, הציווי הזה שלא תסור, הוא בסך הכל מה שהוא מורה לי, זה לציית לחכמים, או לא למרוד בציווי של חכמים. הוא לא הופך את העוף בחלב עצמו למשהו שיש בו בעייתיות. אין פה איסור חפצה, נקרא לזה בשפה הלמדנית. אכילת עוף בחלב זאת לא פעולה בעייתית. הבעייתיות שיש בה, זה שאם אני אוכל עוף בחלב, לא צייתתי לציווי של חכמים. והבעיה היא, חוסר הציות, לא אכילת העוף בחלב. אוקיי? זה בעצם מה שיוצא מכאן. בסדר? עכשיו, בואו נראה לאן זה מביא אותנו. אולי עוד... אתם יודעים מה? בסדר. בואו נראה לאן זה מוביל אותנו. יש בשולחן ערוך, בחושן משפט, יש לה מדלת, שולחן ערוך כותב, שוטף רגע, אבל המוכר לחברו דבר שאיסור אכילתו מדברי סופרים, אם היו הפירות קיימים, מחזיר הפירות ונוטל דמם, ואם החלב אכל, ואין המוכר מחזיר לו כלום. בסדר? אני מכרתי לך פירות שיש בהם איסור דרבנן. אתה אכלת את זה. עכשיו אתה בא אליי, אתה אומר לי, תראה, מכרת לי פירות אסורים, תחזיר לי את הכסף. מה אתה רוצה? אכלת את הפירות. קיבלת את התמורה לכסף שנתת לי, אני לא חייב להחזיר לך את הכסף. כך כתוב בשולחן ערוך, כך הוא פוסק. באיסורי דאורייתא, אני צריך להחזיר לו את הכסף גם אם הוא אכל. בסדר? בסורד הרבנן, אם הפירות קיימים, אם הוא לא אכל, עדיין המקח חוזר. אבל אם הוא אכל, אז אכל. זהו. אומר הנתיבות ככה, ואין המוכר מחזיר לו כלום, בשח יורדיה, פסק דאפילו המותר משוויו, אין צריך להחזיר, ולכאורה אינו מובן, כיוון דהמקח בטל, אבי כמזיק או כאוכל שלא במקח, ולמה יסתר לשלם יותר משוויו? כן, המותר של היתר מול איסור. אז היתר עולה יותר. זאת אומרת, גם את זה לא צריך להחזיר. ואפשר דף באיסורי תורה, אפילו אוכל בסוגי צריך כפרה או תשובה להגן על האיסורים. מכל מקום, באיסור דרבנן אין צריך שום כפרה, וכאילו לא עבר דמי. אומר הנתיבות ככה, באיסורי דאורייתא, אם אתה אכלת, גם אם לא ידעת, עברת איסור. עברת איסור בשוגג. אבל באיסורי דרבנן, אם אתה אכלת את הפירות האלה ולא ידעת שהם אסורים, אכלת את הפירות האלה בשוגג, לא עברת שום איסור. זה כמו שמכרתי לך פירות כשרים לגמרי. למרות שעוד פעם, אם הפירות קיימים, אתה יכול להחזיר לי אותם, אתה לא רוצה לאכול, כי הם אסורים. אבל once אכלת אותם בשוגג, אין שום בעיה. למה? כי לא קרה כלום, זה כמו לאכול פירות היתר. למה זה ככה? כי באיסורי דרבנן, אם אתה עובר על איסור דרבנן בשוגג, אין דבר כזה. איסורי דאורייתא אפשר לעבור במזיד, אפשר לעבור בשוגג. בשוגג זה איסור קל יותר, לא נענשים, אבל עדיין את האיסור עברת, רק בשוגג. באיסורי דרבנן, כשאתה עובר בשוגג, אין בכלל איסור, לא שאתה לא נענש. לא עברת איסור. עכשיו יש לו ראיה. הסוגיה בעירובין. תדע, דה אמרינם בעירובין סמר זין, בדרבנן אבדינן עובדה ועדר מוטבינן תיובטה. את מי שרואה את רבו עובר עבירה. מה הוא צריך לעשות? הגמרא אומרת, בעבירה דאורייתא, תעצור אותו בנימוס, תגיד לו, לא לימדתנו רבנו שאסור לעשות כך וכך. יכול להיות שהוא שכח, או לא שם לב, אז כדאי למנוע אותו מלעשות איסור. אז אתה עוצר אותו בנימוס, לפני שהוא עושה את זה, אתה שואל אותו בנימוס, תגיד, מה, זה מותר? תהיתי פה, פספסתי משהו? אבל באיסורי דרבנן, אבדינן עובדה ועדר מוטבינן תיובטה, תן לו לאכול, ואחרי זה תשאל אותו למה הוא אכל, סתם כדי לדעת. אבל תן לו לאכול, אתה לא צריך לעצור אותו. עכשיו אומר הנתיבות, ואילו היה נענש, זה הגמרא, ואילו היה נענש על השוגג, האח היה מניחין לו לעבור ולקבל עונש. נענש הכוונה כמובן בדיני שמיים, אין עונש בבית דין על איסור דרבנן. אבל גם בשמיים הוא לא נענש, במילים אחרות אין פה איסור בכלל. ושוגג. אם היה פה איסור, אז גם בדרבנן הייתי מצפה שהתלמיד יעצור את הרב שלו בנימוס. וישאל אותו, תגיד, פספסתי משהו, זה לא אסור? למה בדרבנן אתה כל כך אדיש שאתה נותן לו לעשות את המעשה? רק אחרי זה שואל. אלא ודאי דאינו נענש כלל על השוגג באיסור דרבנן, והרי הוא להאוכל כאילו אכל כשרה. והרי נענה כמו מן הכשרה. ומשום אך היא צריך לשלם כל דמי הנעתו, כמו בזה נהנה וזה חסר מועט, דכלל ההוא דצריך לשלם כפי מה שנהנה. מה שאין כן באיסור דאורייתא שמקבל עונש על השוגג, וחסרונו גדול מהנעתו. אז הנתיבות בעצם אומר לנו, שבאיסורי דרבנן, אם אני עובר עליהם בשוגג, לא עברתי עבירה. לא צריך לעשות כפרה, אין עליי עונש, שום דבר, הכל בסדר, לא קרה כלום. מה הרעיון מאחורי זה? אז ההסבר לעניין הזה הוא כנראה הסבר פשוט. שבאיסורי דרבנן, מה שדיברנו קודם, באיסורי דרבנן, כל מה שבעצם מחייב אותי זה לציית לחכמים. המעשה מצד עצמו הוא לא מעשה בעייתי. אם הוא אכל עוף בחלב רבו, הוא עומד לאכול עוף בחלב בשוגג, שיוכל, שיהיה לו לבריאות, יאכלו ענבים ויסבאו. כשאתה אוכל איסור דרבנן בשוגג, לא קרה כלום. למה? כי כל האיסור פה הוא איסור לא לציית לחכמים. אבל אם לא ידעת שזה משהו שחכמים אוסרים, אז לא היה פה מעשה של חוסר ציות. והרי מצד האכילה עצמה, היא כשלעצמה לא מעשה בעייתי. אז לכן אין פה כלום. ציות אין כאן, מעשה בעייתי אין, בעיית ציות אין כאן.
הוא לא עבר שום עבירה? לא. אם הוא עשה את זה של ליהנות, הוא לא עבר שום עבירה?
בשוגג.
לא, אם הוא עשה את זה במזיד ליהנות.
לא, במזיד זה משהו אחר.
למה לא? לפי השיטה של הרב, בא בחפצה.
נכון, אין בא בחפצה, אבל הוא לא ציית לחכמים, מה זאת אומרת?
לא, אבל אם הוא אומר אני מציית לחכמים, רק במזיד הוא רוצה לאכול את זה, טעים לו. חלב ובשר.
לא הבנתי, מה זה גם לציית לחכמים? לציית לחכמים פירושו לשמוע להם שלא...
למה? לפי הרב לציית לחכמים זה, הוא מסכים עם עצם התיאוריה.
לא, רק הדאורייתא. אמרתי, אם אני אוכל עוף בחלב בגלל יצר הרע, לא בגלל שאני לא מכיר עקרונית בסמכות חכמים, זה לא מותר, זה איסור דרבנן. רק אין פה את האיסור דאורייתא שלא תעשו. האיסור דאורייתא שלא תעשו זה רק איסור על ציות. זה לא שמותר לאכול עוף בחלב
לתאבון. ובשוגג גם דרבנן אין.
נכון.
למה אין גם דרבנן? בשוגג למה אין דרבנן?
אין כלום. בעצם כל הבעיה זה הבעיית הציות. המעשה מצד עצמו הוא לא בעייתי.
עוד פעם, אם זה כל הבעיה זה בעיה של ציות, אז אני לא מבין. אז ברגע שהוא עושה את זה כדי שהוא רוצה לאכול, הוא נהנה מהנאה של האכילה.
זה נקרא חוסר ציות מדרבנן. אתה הרי לא מציית, אז מה אם זה מחמת היצר שלך? אבל אתה לא מציית.
מה הכוונה לציית? לציית הכוונה שאני חייב לכל מה להקשיב, לעשות את זה בפועל או עצם...
אתה צריך לציית להם, מה זאת אומרת? מה, זה בעברית.
לא, יכול להיות שכוונה שאתה מסכים עם עצם המושג הזה, שיש כזה דבר, לא תסורו.
המושג, אבל בעצם אני יכול לעשות מה שאני רוצה.
לא מה שאני רוצה, עכשיו תאהבתי את זה ואת זה.
אני תמיד כשאני אוכל אני תאב לאכול את זה.
לא, השאלה אם אני גם תאב.
אני לא אכול. מתי שאני לא תאב, אז אני גם
לא, לא, מתי, לא שאני תאב, אני לא רוצה את זה, אבל כדי לעצבן את חכמים, כדי לצחוק על זה, על האיסור הזה.
מסביר שוב פעם. אז בעצם אתה אומר שאין משמעות לאיסור דרבנן.
אני שואל, לא אומר.
לא, זה מה שאתה שואל. אתה אומר, כן. אין משמעות בכלל, אין איסור דרבנן בעולם. כי אם אני מתכוון לא לציית לחכמים, אז עברתי על הדאורייתא. ואם אני לא מתכוון לא לציית לחכמים, אז
אולי.
אבל אין איסור דרבנן ביקום.
האיסור דרבנן זה אם אני כופר בעצם הסמכות של חכמים.
לא, זה איסור דאורייתא. אם אתה לא מכיר בסמכותם, עברת על לא תסור. זה כל ההבחנה שעשיתי קודם.
אז אוקיי.
אתה מכיר בסמכותם, אבל אתה לא מציית כי יש לך יצר הרע. אז על לא תסור דאורייתא לא עברת. אבל לא ציית אתה, יש פה עבירה דרבנה.
ולמה בשוגג אני אהיה פטור? כאילו זה לא יקרה
שעשיתי. זה לא נכון שלא ציית אתה, לא ידעת שהם עשו את זה.
אני לא ציידתי את הקאנו מדין דרבנן, לא דאורייתא, מה שהרב התכוון. ואיפה אנחנו יודעים את זה? אתה לא ציידת, כאילו, מה התוקף של זה?
מה התוקף של מה?
של האיסור דרבנן הזה, אם לא מילות אסורו.
זה הפועדוב, תסתכל בטור שכתבתי, אני לא... זה מהלך לוגי הדין, אני לא רוצה להיכנס אליו כאן.
דרך אגב, הרב, יש רב נוסן גשטטנר בספר שלו, נוסן פיריו, הוא מביא רב יוסף אנגל, אנגל של על על כשר זומם שהוא דן שם חקירה מה שעכשיו הרב מדבר נזכרתי בזה עכשיו האם יש כזה דבר החפצה באמת הופכת בלות אסורו האם הם משנים את החפצה לגמרי וגורמים לזה להיות עכשיו משהו חדש או לא הם מדברים על זה כשר זומם האם כשר זומם נגיד בהתחלת מסכת מקיס שמה האם זה הופך את האדם ל נו שהוא אומר שם בתחילת המסכת במשנה הראשונה
גרושה ובן חלוצה
כן אז הם דנים שם האם זה הופך את זה להיות בן גרושה ובן חלוצה משהו כזה ממש בתוך חקירה אבל שם הוא נוטה להגיד הפוך מהרב שזה ממש הם משנים את המציאות כאילו
למה מה זה קשור לחכמים זה התורה בקשר זמם
לא אני לא זוכר את בדיוק את הוא מדבר שם על קשר זמם אני לא זוכר את הסיטואציה
בן חלוצה זה הזמה דאורייתא זה לא הזמה דרבנן
אני לא זוכר בדיוק מה הוא דיבר שם, משהו על שמה, אני לא זוכר בדיוק, אבל הוא הגיע איכשהו לחקירה הזאת, החקירה שהרב מדבר.
יכול להיות, לא יודע.
אני אשלח לרב.
אז
הרב, אפשר לשאול?
כן.
אז אם אני מבין נכון את הרב, מה המשמעות של השוגג פה? זאת אומרת, אם אני היום עובר על עבירה דרבנן, בגלל שאני לא מכיר אותה, לא למדתי אותה, כאילו לא עשיתי כלום?
כן, אבל זה, אם לא, אם עשית את זה כי לא הכרת את זה, אז יש פה רשלנות.
קשה לדעת את כל העבירות, את כל
היצורים של החכמים. אז קשה, אבל אני אומר עוד פעם, אם
לא, השאלה שלי, מה המשמעות של השוגג הזה? האם כשלא למדתי משהו, זה נקרא בשוגג?
זה מה שאני אומר, והתשובה שלי לא. אם יש בזה רשלנות, זה לא נקרא שוגג.
אז מה הוא כן שוגג?
זה שאתה לא יודע.
מה זאת אומרת לא יודע? למה לא ידעתי? כאילו למדתי. מה, כאילו לא בכוונה? עשיתי משהו לא בכוונה?
כן. לא ידעת את המציאות שזה עוף בחלב. חשבת שזה סויה.
הרב, לא הבנתי. למה הרב אומר את זה? למה לא פשוט אומרים שזה ציות? זה לא ציית בשוגג. החכמים בסוף, אתה
צריך... זה מה שהנתיבות טוען. הנתיבות טוען שחוסר ציוד בשוגג זה לא חוסר ציוד. עבירות רגילות כשאתה עושה בשוגג, אז עשית את העבירה רק בשוגג, אז מגיע לך פחות עונש. אבל כשכל העבירה היא חוסר ציוד, אז השוגג פה הוא מהותי. זאת אומרת, אם אתה שוגג, אז אין פה בכלל עבירה, לא רק שלא מגיע לך עונש. כי חוסר ציוד, או תקרא לזה מרד, לא חוסר ציוד. מרד נגד חכמים זה כאשר אתה יודע שהם אומרים כך וכך ואתה לא שומע להם, אתה שר מדבריהם. אבל אם אתה לא יודע שהם אמרו, אז אין פה מרד נגד מה שהם אומרים. עובדתית עשית משהו שהם אמרו לא לעשות, זה ברור, עובדתית. אבל המימד הנפשי של המרידה לא קיים פה. בסדר? אז הטענה של
וגם לגבי הדין הזה
מה? לא שומע.
לא, אני אומר, לגבי הדין הזה שראינו בשולחן ערוך, לגבי הפירות שם, אז באמת ראיתי על זה פירוש של הגרוצ'ובר, שהוא אומר שזה בעצם כאילו, שהתורה היא משנה את הדין בעצם הפירות עצמם, בחפץ של הפירות, וזה רק בגברה, ולכן זה לא...
זה הסבר המקובל, כן. אבל בנתיבות כתוב יותר מזה, לא רק שזה בגברה, אלא זה סוג מיוחד של גברה. גם, כן, גם, שבועות, רק, זה דין, כן. גם שבועות זה דין בגברה. אבל פה זה לא סתם דין בגברה, אלא זה דין בציות. לא כל דין בגברה בשוגג לא יהיה איסור. דין בגברה בשוגג יהיה איסור באותה מידה.
כן.
איסור שבועה בשוגג הוא עדיין איסור.
נכון.
אבל פה הנתיבות אומר יותר מזה, יותר משהו שזה דין בגברה, זה הרבה אומרים, שדיני דרבנן הם דין בגברה. גם אתוון דורייטה ועוד. אבל הנתיבות טוען שזה סוג מיוחד של דין בגברה, זה חובת ציות. או איסור מרד, אם תרצו. בסדר? זה, מה בעצם הדבר הזה אומר? הדבר הזה בעצם אומר שכשאני עושה את ה, כשאני אוכל את העוף בחלב בעצם, אין פה שום דבר בעייתי. רק מה? רק חכמים החליטו לאסור את זה, מסיבות טובות, לא משנה. החליטו לאסור את זה כי אני יכול להגיע לאכול אחרי זה בשר בחלב. אבל אם אכלתי עוף בחלב ולא הגעתי לאכול בשר בחלב, אז לא באמת קרה פה משהו בעייתי. רק מה? רק לא צייתתי לחכמים. ואני צריך לצאת לחכמים. אז אם אני שוגג, אז לא קרה כלום. זה מלמד אותנו משהו על איסורי דרבנן בכלל. גם במזיד. כשאני עובר על איסורי דרבנן במזיד, בעצם התביעה כלפיי זה לא על אכילת עוף בחלב, אלא זה על המרידה נגד הציווי של חכמים. כי אכילת העוף בחלב מצד עצמה היא לא בעייתית. בטח לא אם אחרי זה לא הגעתי לאכול בשר בחלב, שזה היה הסיבה למה אסרו עוף בחלב. אז אין, לא קרה שום דבר. לא הגעתי לאכול בשר בחלב. קרה משהו מזה שאכלתי עוף בחלב? כלום. אבל לא צייתתי לחכמים. והיה שלא צייתתי לחכמים, אז עברתי איסור. אז האיסור הוא איסור ציות. אבל הדבר מצד עצמו אין בו שום דבר בעייתי. אתם כבר רואים לאן הסיפור הזה מוביל. הסיפור הזה מוביל לזה שבעצם דיני דרבנן זה בדיוק כמו חוקי המדינה. כמו שבחוקי המדינה אין שום דבר מהותי בקביעה של המדינה על דיני שומרים. טוב, המדינה החליטה ככה, הכל בסדר, זה מחייב אותי. אבל אין שום עניין לעסוק בזה כי אין לדבר הזה מהות מאחוריו. הוא לא דבר שיש בו משמעות רוחנית. צריך לעשות את זה כי זה מה שההלכה אומרת. אבל הבירור של הדבר עצמו אין לו שום משמעות. אני טוען שדיני דרבנן זה בדיוק אותו דבר. כי עוף בחלב אין איזה רעיון מאחוריו שכשאני לומד את סוגיית עוף בחלב, אני מבין איזשהו רעיון תורני. אין כלום. אין שם רעיון תורני. אין שום דבר. רק אני צריך לציית כי רבנן אמרו. כמו שאני צריך לציית לחוק המדינה. אז אני צריך לברר מה זה עוף בחלב וכל הדברים האלה, כמובן, כדי לדעת מה חכמים עשו. אבל בסוף הבירור הזה הוא בירור של עובדות. מה חכמים עשו? כמו הבירור של העובדות, מה החוק עושה? אבל מבחינת התורה אין לזה שום ערך, לא בדקתי, לא ליבנתי פה איזושהי סוגיה רוחנית, והגעתי לאיזושהי תובנה, הרצון של הקדוש ברוך הוא התברר לי, איזשהו מבנה רוחני שמיוצג בהלכה התברר לי, לא שום דבר, אין מאחורי זה כלום. כדי לחדד את זה יותר, אני אקדים עוד הקדמה. יש בשורש התשיעי של הרמב״ם, אז הרמב״ם כותב שם, כן, השורשים זה הכללים של מניעת המצוות. בשורש התשיעי, הרמב״ם כותב שאם התורה חוזרת על עצמה כמה פעמים, אנחנו במניין המצוות מונים רק פעם אחת. למשל, כשהתורה אומרת 12 פעמים מצווה לשמור שבת, במניין המצוות תיכנס רק מצווה אחת. למרות שהתורה מצווה זה 12 פעמים. נשמע לנו הגיוני, נכון? התורה חוזרת 12 פעמים, בסדר, אבל מבחינת התוכן יש פה רק מצווה אחת, לשמור שבת. אז לכן במניין המצוות ייכנס רק מצווה אחת, והתורה חוזרת על הרבה מאוד מצוות ואיסורים, וכל אחד מהם זה שהתורה חוזרת, זה אולי כדי לחזק את העניין, זה ויכוח בין הרמב״ם והרמב״ן. אבל הרמב״ם אומר שהתורה חוזרת כדי לחזק את העניין. אבל זה לא מוסיף לי שום דבר. לכן במניין המצוות יימנה תימנה רק מצווה אחת.
של מנוסחים באותו נוסח, נכון?
אתה נוסח, לא, יכול להיות גם
עשה או לא תעשה, לא כשיש עשה
וכתוב תעשה. עשה ולא תעשה זה השורש השישי. כשיש כפילות בין עשה ולא תעשה, אז מונים את שניהם. אבל אין דבר השורש התשיעי, שניהם עשה או שניהם לאו. בשבת, למשל, יש גם לאו וגם עשה על שביתה בשבת. אבל יש רק עשה אחד, למרות ש12 פעמים התורה מצווה על העשה הזה. זה החלק הראשון של השורש התשיעי. בחלק השני של השורש התשיעי, הרמב״ם אומר משהו שהוא לכאורה הפוך. שם הוא מדבר על לאו של בכללות. והוא אומר, מה זה לאו של בכללות? למשל, לא תאכלו על אדם. אז בלא תאכלו על אדם, חכמים מבינים שיש פה אזהרה לכמה וכמה פעולות שאותן אסור לעשות. בית דין שגוזרים מיטה, אסור להם לאכול באותו יום. הרמב"ם מביא גם איסור לאכול לפני התפילה. משתמע שזה דאורייתא, מלא תאכלו על אדם. מוזר קצת. אזהרה לבן סורר ומורה, וכן הלאה, יש שם חמישה או שישה דברים שלומדים מלא תאכלו על אדם. אומר הרמב"ם, בלאו של בכללות אנחנו מונים במניין המצוות רק לאו אחד. ולא חמישה או שישה. יש רק פסוק אחד. שואל רבי ירוחם פרלה, כן, בהקדמה לספר המצוות של רס"ג, אז הוא עובר על השורשים של הרמב״ם. אז בחלק על השורש התשיעי, הוא שואל שהרמב״ם סותר את עצמו. בחלק הראשון של השורש התשיעי, הרמב״ם אומר שמה שקובע זה התכנים ולא הציוויים. אם יש תוכן אחד עם 12 ציוויים, אנחנו מונים מצווה אחת במניין המצוות. אבל מה שקובע זה התוכן, לא הציוויים. בחלק השני של השורש התשיעי, הרמב״ם אומר הפוך. מה שקובע זה הציוויים, לא התכנים. כי כשיש ציווי אחד עם חמישה תכנים, למרות שזה חמישה תכנים, אנחנו מונים מצווה אחת. למה? יש רק ציווי אחד. אז הולכים אחרי מספר הציוויים, ולא אחרי מספר התכנים. אז יש סתירה בין החלק הראשון של השורש התשיעי, לחלק השני שלו. מה התשובה? הוא נשאר בצריך עיון, לא, השאלה לא מתחילה כמובן.
זה מאותו לב, מאותו מקור אחד בלבד.
מה זאת אומרת מקור אחד?
לב שבכללות, יש רק מקור אחד שממנו מתפלג כל ה...
אבל יש חמישה תכנים, ואם אתה הולך אחרי התכנים, מה אכפת לי שיש מקור אחד?
כן, לא, מה שהוא אומר שהולכים אחרי התכנים, זה כשיש לכל אחד מהם מקור אחד.
שואל, אם הולכים אחרי התכנים, אז גם במצווה לשמור שבת, תמנה 12 מצוות, כי יש 12, אם הולכים אחרי הציוויים. אז גם בשמור השבת, תמנה 12 מצוות, יש 12
ציוויים. לא, כשהציוויים חוזרים על עצמם, אז מונים רק אחד.
למה?
שהתכנים...
מה אני מבין? זה הרמב״ם אומר. ויש פה סתירה בין שני הדברים.
לא, כי כשהתכנים נובעים ממקור שונה כל אחד ואחד, אז זה טוב, זה מפורש. כשאני צריך לדרוש את הפרשנות הזאת להוציא, להסיק ממקור אחד כמה תכנים שונים, אז כל מה שאני הוספתי זה...
זה לא שורש השני. שורש התשיעי זה שורש אחר.
לא התכוונתי לשורש השני, אני לא יודע.
הכל פירושים פשטיים, אף אחד מהם הוא לא דרשה.
צריך לשניהם בקיצור.
יכול להיות הרבה תכנים, בלי ציוויים.
זה לא קושייה, בגלל שהרמב״ם אומר שבשביל שמצווה תימנה, צריך גם תוכן וגם ציווי. אנחנו תמיד, וזה לקח גדול בחקירות למדניות. בחקירות למדניות יש לנו איזושהי נטייה לחשיבה דיכוטומית. השאלה אם הולכים אחרי הציוויים, או שהולכים אחרי התכנים. אולי הולכים אחרי שניהם. כן, בנזקי ממון. האם המחייב הוא הרשלנות בשמירה, או שהמחייב הוא עצם העובדה שממון נזיק? אולי המחייב הוא שניהם? יש איזושהי פתולוגיה חשיבתית בישיבות, כן, שתמיד אנחנו הולכים על דיכוטומיה, או האפשרות הזאת או האפשרות הזאת, אבל האפשרויות לא סותרות, יכול להיות שצריך את שניהם פשוט. וכאן, בהקשר הזה, אני חושב שזה הפירוש הפשוט של הרמב״ם. הרמב״ם אומר, כדי שמצווה תימנה, צריך שיהיה לה ציווי נפרד, וצריך שיהיה תוכן מיוחד. אם אחד משניהם חסר, אי אפשר למנות. אז בחלק הראשון של השורש, אנחנו מדברים על 12 פעמים ציווי לשמור שבת. אז יש לי 12 ציוויים מצוין, אבל יש לי רק תוכן אחד. ואני לא יכול למנות 12 מצוות, כי בשביל למנות 12 מצוות, צריך 12 ציוויים ו-12 תכנים שונים. בחלק השני של השורש, הרמב״ם אומר, יש לי 5 תכנים שונים, אבל יש רק ציווי אחד. וכיוון שבשביל למנות 5 מצוות, אני צריך לכל אחד מהם גם ציווי וגם תוכן, אז אני מונה רק מצווה אחת. כיוון שבשביל למנות, צריך גם את הציווי וגם את התוכן. מה שבעצם הדבר הזה אומר, מה זה מחביא מאחוריו? למה צריך גם ציווי וגם תוכן? זה מה שכותב רבי חנן וסרמן במאמר על התשובה. הוא כותב שם, כן, הוא שואל, הרמח"ל כותב שתשובה זה משהו שקיבלנו לפני משורת הדין. בעצם לא היו אמורים לסלוח לנו על חטאים. גם אם עשינו תשובה, אי אפשר לשנות את ההיסטוריה, מה שנעשה נעשה. ולפני משורת הדין, הקדוש ברוך הוא מוכל לנו אם עשינו תשובה. ואז הוא שואל, כתוב בגמרא בקידושין, שצדיק גמור שמרד איבד את זכויותיו. שואל את הגמרא, וליאבי כמחצה על נחצה, מה שהוא עשה זכויות נשמר לזכותו, מכאן ועלה כשהוא יעשה עבירות, יירשם לחובתו. למה הוא איבד את זכויותיו? שהוא כבר עשה. מה, הוא מוחק את ההיסטוריה? זאת אומרת הגמרא בתוהה על הראשונות. ואת הוא לא רק חזר בשאלה מכאן והלאה, אלא הוא בכלל התחרט על מה שהוא עשה בעבר גם. הוא תוהה על הראשונות. אז הוא איבד את גם מה שהוא עשה בעבר. אז שואל רבי חנן וסרמן, אם באמת מחיקת ההיסטוריה, אם אני מתחרט על ההיסטוריה, ההיסטוריה נמחקת, זה רק לפני משורת הדין, אבל מעיקר הדין, מה שנעשה נעשה, לא משנה אם אני עכשיו מתחרט על מה שעשיתי, אז לפני משורת הדין הקדוש ברוך הוא הולך להיטיב. ואת אם מישהו מתחרט על, 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 על רשעויות, אז הקדוש ברוך הוא מוחק לו את הרשעויות לפני משורת הדין. בסדר? אבל למחוק לי זכויות בגלל שהתחרטתי על הזכויות, לפני משורת הדין הוא הולך נגדי. הוא יודעים שהקדוש ברוך הוא מתה כלפי חסד. הוא עושה לפני משורת הדין זה כלפי חסד. הוא לא עושה לפני משורת הדין להרע או להניש. אז לכן הוא אומר, לכאורה מהגמרא בקידושין יוצא נגד הרמח"ל, שכאשר מישהו מתחרט על משהו שהוא עשה, מעיקר הדין זה מוחק את זה, לא לפני משורת הדין. עובדה שזה עובד גם לצד הרע. ממילא גם התשובה זה מן הדין, ולא לפני משורת הדין. אז אני, יש לי תשובה אחרת על זה, אבל
רבי חנן וסרמן... הרב הוא פשוט חולק.
מה?
הרב הוא פשוט חולק.
מה חולק?
הרמח"ל, לגמרא.
הרמח"ל חולק על הגמרא?
לא, בנושאים שהם שייכים לנושאים משקפתיים.
לא נראה לי שהרמח"ל היה שותף לעמדתי בעניין הזה.
אולי הוא לא ידע.
כן, במתעסק. אוקיי, הוא זכה לך.
יש לך סדרה של ארבעה פרקים על התשובה, אני חושב שהבהרת את זה שם.
כן, ושם לקחתי את זה לכיוון שבו אני מיישב את הקושייה. עכשיו אני רוצה דווקא ללכת עם רבי חונון. אז רבי חונון אומר, שהוא בשביל ליישב את זה, הוא אומר, הוא מביא גם רמח"ל, בדרך השם. שהרמח"ל אומר שם, שבכל מצווה יש שני היבטים. יש את ההיבט של הציות לקדוש ברוך הוא או אי הציות, המרד או הציות, ויש את ההיבט המהותי, שלמה הצטווינו, כי זה כנראה מתקן משהו אם אנחנו נעשה את זה, או מקלקל משהו אם נעשה את זה. אז יש, כל מצווה שעשיתי, עשיתי את התיקון של לשמו נועדה המצווה, וגם צייתתי לקדוש ברוך הוא. אם עשיתי עבירה, אז גם עשיתי, יצרתי את הקלקול שבגללו המעשה הזה מוגדר כעבירה, וגם מרדתי נגד הציווי של הקדוש ברוך הוא. בכל מצווה יש שתי תועלות, או שני דברים חיוביים שעשיתי כשעשיתי את המצווה. ובכל עבירה יש שני דברים שליליים שקורים כשעשיתי את העבירה. אחד מהם זה הציות או המרד נגד הציווי של הקדוש ברוך הוא, והשני זה המהות, התיקון או הקלקול של המעשה מצד עצמו. אז הוא רוצה לומר שמה שנמחק בדיעבד זה הממד הסובייקטיבי. שהייתי רשע ועשיתי עבירות, ועכשיו אני עושה תשובה. בסדר? אז מן הדין נמחק זה שהייתי מרוצה מהרשע. אבל פעולת הרשע עצמה, התוצאות של פעולת הרשע, המציאות לא נמחקת. זה רק לפני משורת הדין. ובצדיק שתוהה על הראשונות, אז מה שנמחק באמת זה רק הזכויות שהרווחתי מהמצווה הזאת או מהציות לציווי של הקדוש ברוך הוא. אבל התועלות שנגרמו מהמצוות שאותן עשיתי, זה נשאר. אי אפשר לשנות את ההיסטוריה. ככה הוא רוצה לטעון. אבל זה, הקושיה שלו פחות חשובה. מה שחשוב לי זה היסוד שלו. והיסוד שלו אומר שבכל מצווה ובכל עבירה יש שני היבטים. ואני חושב שזה מה שעומד מאחורי מה שאמרתי קודם ברמב״ם. למה בשביל למנות מצווה בתורה צריך גם ציווי וגם מהות או תוכן? הציווי זה כדי שכשאני אעשה את זה אני אציית לציווי, כשאני לא אעשה את זה אני אהיה מאוד נגד הציווי. וחוץ מזה צריך שיהיה גם תוכן, זאת אומרת שתהיה תועלת או נזק מעשייה או אי עשייה. רק אז זאת מצווה דאורייתא. את מצווה דאורייתא זה רק כאשר יש באמת את שני המימדים האלה. אוקיי? זה בעצם הטענה של הרמב״ם, אני חושב שזה גם מה מה שעומד מאחורי הרמח"ל הזה, שרבי חנן מביא, וזה גם הסיבה, כי הנטופות ראש והריטווה כותבים, שכשהגמרא אומרת גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אז יש כל מיני וורטים שמנסים להסביר למה זה כך. והם אומרים, זה פשוט מאוד, לא צריך שום וורטים. כי מי שמצווה ועושה, זה שני הדברים. הוא גם תיקן את מה שהמעשה הזה מתקן, והוא גם ציית לציווי. יש לו שתי תועלות מהמצווה שהוא עשה. מי שאינו מצווה ועושה, אז את התועלת שהמעשה הזה מביא, הוא הביא. אבל את הציות לציווי אין פה, כי אין לו ציווי. לכן גדול מי שמצווה ועושה. זה השלכה של אותו עניין. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי מה שראינו בנתיבות קודם, מה הוא בעצם אומר? שמצווה דרבנן, מה ההבדל בינה לבין מצווה דאורייתא? שמצווה דרבנן יש לה רק ציווי ואין לה מהות. נכון? בשפה הזאת, אני עכשיו יכול להבין יותר טוב או להגדיר יותר טוב את המושג מצווה דרבנן. מצווה דרבנן זאת מצווה שיש לה רק ציווי ואין לה מהות. מה הכוונה אין לה מהות? הפעולה שאותה עשיתי לא מתקנת ולא מקלקלת שום דבר. היא יכולה להביא אותי לתיקון או לקלקול עתידי. אם אני אוכל עוף בחלב, יכול להיות שאני אגיע לאכול בשר בחלב. ואז יהיו קלקולים. אבל אכילת העוף בחלב מצד עצמה לא מתקנת ולא מקלקלת כלום. אין לה שום משמעות מטאפיזית. נקרא לזה כך. אבל יש פה את המימד של הציות או המרד נגד הציווי. כי רחמים אמרו לא לאכול עוף בחלב.
מה שאמרתי לרב מקודם בשם אונוסם גשטטנר, הסתכלתי בהיברו בוקס, וראיתי שם שהוא מביא את זה לגבי בן חלוצה, שזה דרבונון.
אוקיי. ובבן גרושה? הרי בן חלוצה ובן גרושה זה אותו דבר שם.
למה? זה שתי מקרים, בסדר.
בגמרא מדמה את זה, בן גרושה או בן חלוצה, גמרא מדמה.
אני לא אוכל את הסוגיה, אבל הסתכלתי, ראיתי שזה דרבונון, כדי שיהיה נושא של הרב.
לא, צריך לראות את זה שם. בכל מקרה, אז הטענה היא שההגדרה של מצווה דרבנן, וזה בעצם מה שהנתיבות אמר גם, ההגדרה של מצווה דרבנן זה מצווה שכל מהותה זה ציות או מרד לציווי. אין לה את המימד השני של התיקון או הקלקול, את המימד המהותי. זה מצווה דרבנן, לכן הרמב״ם גם לא מונה מצווה כזאת, כי זאת לא מצווה דאורייתא. מצווה דאורייתא בהגדרה יש לה את שני המימדים, גם את הציווי וגם את את המשמעות הרוחנית של המצווה.
אז מה, ללכות דרבנן זה רק מדרוני חלקלקים?
לא הבנתי?
הלכות דרבנן, אתה מניח שזה רק בגברה וזה רק...
לא, אני טוען שזה רק בגברה, אבל לא הכל מדרונות חלקלקים. למשל חנוכה ופורים, זה מצווה דרבנן שהיא לא סייג.
אז יש לזה מהות, נכון, אז חנוכה
פורים. יש לזה מהות, אבל המהות ברמה הדאורייתא אין לזה מהות. אחרת היה חיוב דאורייתא. המהות לא מספיק חזקה כדי לחשב מהות במובן הדרך של הדאורייתא.
לא, כי לא כל מה שיש לו מהות, התורה התשחס על זה.
למה? כי זה לא מספיק משמעותי כנראה. אחרת, זה הדאורייתא.
הרב, אבל הציות לחכמים בפני עצמו.
זה היגיון מאחורי המצוות הרבנן, לפעמים זה היגיון של מדרון חלקלק, לפעמים זה היגיון לגופו של עניין. אבל גם אם יש היגיון לגופו של עניין, זה היגיון שלא עומד בסטנדרט של התורה. אין פה את המהות של התורה.
ולא יש...
עכשיו, בהלכות שיוצאות מדרשות, אז זה דיברתי באחת הסדרות הקודמות, הטענה שלי זה ששם אין ציווי, כי זה לא כתוב בתורה, זה רק הרחבה, אבל יש מהות. אותה מהות שיש במורה מהקדוש ברוך הוא, יש גם מורה מתלמידי חכמים. כלומר שיש מהות ואין ציווי, אז זה לא נחשב דאורייתא. אבל שם המהות, בהלכות שיוצאות מדרשות, המהות היא מהות מלאה.
כן, אבל הרב, בהלכות דרבנן כמו חנוכה ופורים, או החוות של הדאורייתא, נניח שאכילת עוף בחלב זה לא גזירה שמה תבוא לידי בשר בחלב, אלא זה החווה שהרוח של הבשר בחלב תמון גם בעוף בחלב. אז לזה גם כן אין מהות במובן הזה.
אני יכול להגיד שיש איזה מהות במובן הזה שלמעשה מצד עצמו יש משמעות, אבל המשמעות היא משמעות דרבננית. לא משמעות ברמה כזאת שזה כבר היה הופך לדאורייתא.
וזה לא מספיק להפוך את זה ללימוד תורה, ללימוד תורה לפחות?
לא. טוב, זה ללימוד תורה אני עוד אגיע. אבל ללימוד תורה אני עוד אגיע. ללימוד תורה אני... בסוג הזה של הדרבנן. טוב, אנחנו נעצור כאן
בשלב זה. הרב, בגמרא הזו שהרב הביא, שאם אדם רואה מישהו שעובר על דברי חכמים ושוגג, לא צריך להגיד לו את זה, אלא הנתיבות. מה, גם כשיש לזה את התוכן הדרבנני, שזה יכול להיות משמעותי מאוד.
הבנתי?
מה שהרב הביא מהגמרא, שאם אדם רואה אחר את הרבו, עובר על דברי חכמים, אז גם אם יש לזה תוכן מטאפיזי אמנם רבנני, אבל משמעותי עדיין אתה לא תגיד לו.
יש מקום להתלבט, יכול להיות שאתה רבננים, אולי לא דיברה. אולי, כמו שהיא לא מחלקת, אבל יש מקום להתלבט על זה. טוב, אני עוד אדבר על זה קצת, אני אחלק בין שני הסוגים האלה של הדרבנן. בתורים האלה שאני עוסק בזה, אני גם אחלק את זה, אז נגיע לזה.
הרב, אפשר לשאול שאלה לאחד השיעורים הקודמים, באותו נושא? הרב נראה לי בשיעור השני או השלישי דיבר על איסור גזל, נכון? שאיסור גזל יש לו תוקף רק כשיש בעלות, נכון?
כן.
אז חשבתי ככה לעצמי, מה הדין לאנשים שחיים בתוך קיבוץ, קיבוץ קומוניסטי שאין שם באמת בעלות, שהכל שייך לכולם?
מה השאלה?
אז אין שם גזל?
מה זה כאן שם גזל? זה לא שייך לכולם, אלא מחלקים בשווה. ולאחרי שמחלקים זה כל אחד יש לו את מה שיש שלו. אם תיכנס לבית של חבר קיבוץ ותיקח לו את כיכר הלחם שהוא קיבל, אז גזלת. כי מחלקים בשווה את הרכוש.
אז עדיין יש שם בעלות.
יש שם רכוש פרטי.
יש שם בעלות, כן.
כן, הרב דיבר על ג'יברלטר.
כן, זה משהו אחר.
הרב מג'יברלטר.
הרב וכל הדרבננים שהם... שיש להם הסבר תיאולוגי להסדרה חברתית ולסדר וכל זה. אין לזה מהות גם כן, אם אני...
אני אדבר גם על זה.
אפשר על זה?
כן. בסדר.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.